רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין. צהריים טובים, צחי.
צהריים טובים, כן. כמה
מיקרופון קצת להגיד. אליך, מיקרופון קצת אליך.
הנה.
מעניין עם צחי, צהריים טובים.
אתה יודע, באווירה כמו כולם. אבל אתה יודע, אתה קראת לי, אז אנחנו רצים. אנחנו עוסקים בעיקר היום, אתה יודע, בקצת... לעשות טוב לאנשים, בלעזור לאנשים, אתה יודעת, מין תקופה כזאת.
אני חושב שהחודש האחרון, אני אגדיר את זה חודש האחרון, כן, חודש האחרון נתן לנו איזשהו סוג של פאוז, סוג של פסק זמן, נחבר טלפון עד לשעה, שנייה, נתן לנו סוג של פסק זמן בשביל להתאפס על עצמנו, להבין מי נמצא איתנו, מה אנחנו עושים בחיים, ואיך אנחנו מקדמים את החיים שלנו, ולתת לאחרים, בעיקר לתת לאחרים. זה מה שאני חושב שקרה בחודש האחרון. חזרנו לשידור רק לפני שבוע. שבוע שעבר הצלחתי להגיע, להביא את עצמי לידי שידור, כל מיני סיבות, גם אישיות, גם נפשיות נקרא לזה. הכל השתבש, גם כל הרשימת אורחים, אתה יודע, יש לנו רשימת אורחים מאוד ארוכה, כל הדברים האלה, וזה גם אמרתי לך, צחי, בוא נדבר קצת, כי צריכים לחזור, ואנחנו...
אתה יודע, אתה קורא לי, אני מגיע, אני לא חושב, איך אמרתי לך פעם, אתה שם לי את זה, גם אמרתי את זה עכשיו פה, אתה שם לי ביומן, ורק צריך להודיע לי ששמת לי.
כן, תמיד נחמד לדבר עם אנשים, אתה יודע, עם אנשים מיוחד שאוהבים מאוד, ויש לנו זרימה טובה, אז תמיד כיף ונחמד. אנחנו מתגעגעים לבוקצ'ין, שקורא את עצמו במילואים, כל הכבוד, הוא רס"פ של יחידת רפואה, של פיקוד העורף כלשהי, והוא עובד הרבה.
כן, גם הבנים שלי, שניהם במילואים. אחד, אתמול ביליתי איתו קצת בצהריים, הוא בא לאפטר, השני היה שלשום, אני מוצא את עצמי על הדרכים, נוסע להביא קובה שאשתי עושה לחיילים.
מה, דיברנו כבר על הקובה הזה, לא? לא, דיברנו על קובה בפרודקאסט שעשינו, בשידור.
שמע,
הייתי בטוח יום חמישי יהיה לי כאן קובה בחמגשית.
האמת לא עשתה פעם, אבל רק שבת לפני שבועיים הבאתי 250 כדור קובה לחיילים. אתה יודע, פלוגה, אני לא אגיד את הגודל ואיפה. של לוחמים, אני מדבר, לא בעזה, במרכז הארץ, ביהודה ושומרון, הרי יש גם פעילות מאוד מאוד גדולה.
יש בכל הארץ פעילות.
יש פעילות מאוד גדולה. שמע, לראות 80 חבר'ה יושבים ואוכלים קובה ומחייכים.
מה, אני אגיד לך, יש לי הרבה חבר'ה בפייסבוק, יש להם כמעט 5,000 חברים, ויש שם כל כך הרבה אנשים, אתה יודע, שביום יום עוסקים בעבודה הרגילה שלהם. חבר טוב שלי מהפייסבוק, כמו שטורג'מן, אני אפרגן לו כאן, כל יום מעלה ועושה להם, ולוקח, או נוסע ליחידה אחרת, ועושה חגיגות בשר, ועושה ביחידות, וזה מדהים לראות אנשים, באמת, את הזמן שלהם, את הכיס שלהם,
בשביל אחרים. אני אגיד לך יותר מזה. זה משהו שהוא בגדול לא מובן מאליו, אבל אני רוצה להגיד לך שהתגלו הרבה דברים שהם עוד יותר לא מובנים אליהם. אני יכול לספר לך שבשבוע הראשון של המלחמה, אני מחובר מאוד לעולם החרדי. אני מלמד חרדים, אני מרצה לחרדים, אתה יודע את זה. ואני בהמון קבוצות של חרדים, והכניסו אותי גם לקבוצה שמשנעת ועושה, וסתם רשמתי להם, אתם יודעים גם, בדיוק הם נסו לכיוון של איפה שהבן שלי, אמרתי גם, הבן שלי שם כותב לי חרדי, שלא מכיר אותו, בחור צעיר, תן לי את הטלפון שלו. העברתי לו איש קשר. פתאום אני מקבל למחרת טלפון מהבן שלי, אומר לי, אבא, הגיע לפה בן אדם חרדי, שאל מי זה איתיוש. איתיוש זה מלך שרשום אצלך, קוראים לו איתי. הביא להם ערימות של קרטונים של מקדונלד, של אוכל ממקדונלד, הביא להם סווייצ'רים.
חבר מקדונלדס קשר הביא להם.
כן. הביא להם כל מיני גופיות וכל מיני אביזרים. ולמחרת בבוקר הוא אומר לי, רגע אבא, מה הוא עושה פה? הוא הגיע עוד פעם. היופי כאן, ואני ראיתי את הפעילות, אוכלוסיות מכל העולם, מכל מקום, דברים שאתה יודע, אתה רואה גם את הפעילות החרדית, ואני יכול להגיד לך יותר, הבן שלי השני הוא בפיקוד העורף, והוא בצפון, והם יושבים באזור של אוכלוסייה סוציו-אקונומית, בינונית ומטה, אני אמרתי בלשון המטה. הוא אומר לי, אבא, כל הזמן, וגם הייתי שם, גם לשם הבאתי קובעים והכל, אבא, אנחנו לא מבשלים אוכל פה, אנחנו לא אוכלים אוכל צבאי. אנחנו כל היום, הם עושים תורנות ומכינים לנו לאכול, והכי ריגש אותם, ניגשת להם אישה, קשת יום, נותנת להם 30 שקל, אומרת להם, תקשיבו, זה מה שיש לי, אני רוצה שתקנו בזה משהו. הנה, אני אומר לך את זה ונהיה לי דמעות, שזה מרגש, מטורף. יש אחווה כזאת בעם. שאי אפשר להסביר אותה.
תשמע, כי מישהו כתב את זה באחד הפוסטים, לא זוכר מי, ואיך הוא רשם, המדינה יצאה לחופשה, תחזור בהקדם, אין מדינה. זה יש כרגע אוכלוסייה. אוכלוסייה דואגת לעצמה.
כן, כן, אוכלוסייה בלי הנהגה.
כן, יש לי חבר מפונה, מאחד היישובים בדרום, בינתיים הוא קיבל 5,000 שקל, חודש אחרי, וגם הכסף שהוא קיבל זה בין הימים של ה-14 עד סוף החודש, משהו כזה, לא מהיום הראשון שהם פונו והלכו לבית מלון ושילמו הכיס שלהם. למזלו, הוא אומר לי, אופה, אני הוצאתי כל כך הרבה כסף. מזלו שעובד בחברת הייטק מאוד טובה, שאמרו לו, תביא לי את כל הקבלות, אנחנו נחזיר לך. אבל לא כולם עובדים בחברות הייטק האלה, ואתה מבין שאין כלום. אין כלום. כל אחד דואג לעצמו. אני מעורב בשתי עיריות ומועצה אזורית אחת, במסגרת ההתנדבות שלי בייחוד הצלה, אתה רואה את הפעילויות של המקומות הפנימיים. לא, איך אומר ראש עיריית כפר סבא רפי שר, חברי, אומר לי, אנחנו קונים, לא מעניין אותי תקציב. אני לא נכנס לתקציבים כרגע. אחרי זה נשבור את הראש מול המדינה. ישלמו לנו, ייתנו לנו, אבל כרגע אני לא דופק חשבון. אתה מבין, אז זה מגיע למצב שראש עיר אומר כזה, כי צ'קים של העירייה לא יחזרו, ונשבור את הראש אחרי זה. כי מצד שני, אין לו שום דבר מהעירייה, ואני רוצה לספר לך על כל מיני דברים שאני שומע שם מול המדינה, וההתנהלויות, ושמענו אתמול את התבטאות, אני לא יודע אם היא נכונה כן או לא, את שר האוצר שמעניין את הפופיק שלו או משהו.
כן.
אני לא שמעתי את זה במקור אישור, רק שמעתי את זה מכותרות, אני מקווה מאוד שזה לא נכון. וזה ככה מתנהל, וכן, אתה מסתכל פתאום את האוכלוסיות, אני לא, אני אגיד את זה, אתה יודע, כולם יודעים, אני מתנדב בייחוד הצלה, ראית את הפרק של אילנה דיין לפני שבוע ביום חמישי שעבר?
לא ראיתי.
החבר'ה החרדים, האמבולנס בין הראשונים שהגיעו לדרום, שני חבר'ה חרדים מירושלים, מפסגת זאב, צוות אבי ואבי, שלא דפקו חשבון ונסו, שבת. וכמה שאמרו להם, אל תיסו, הם נכנסו, ולא עניין אותם באותו רגע. ואני חושב שהדבר הזה, זה מה שמאחד את העם. וכתב אתמול נשיא המדינה הרצוג, שביקר במטה איחוד הצלה דרך אגב, ואומר, יש כאן חופשים מוסלמים ונוצרים ורופאים, וכולם עושים את הכל בשביל להציל ולתת את המענה לאוכלוסייה, ואנחנו רואים את זה גם בשטח, באוכלוסייה, כמו שאתה אומר, אותה בחורה קשת יום, עם ה-30 שקל שלה, שזה לא פחות מרגש לראות את הדברים האלה, וסיפרת לי קודם, שנייה קודם, שבנך עובד בחברת ידהר, שהם צלצלו ולשאול שהכל זה? בסדר, ושלחו חבילה.
תקשיב, אני היום יושב בפאנל, בזום, של מתי, ונכנס שליח, ואשתי, בדיוק אתמול הבת שלי הזמינה משהו, אומרת לי, צחי, אני קיבלתי את זה כמובן מאליו, אבל משהו מוזר, זה חבילה מבייקרי, ואיך זה הגיע? מאתמול להיום, זה סי, פתחנו, אתה יודע, אתה מקבל קופסה מבייקרי, בייקרי זה איכות, חלה, עוגה, דגל של יחד ננצח. אתה יודע מה, אני השארתי הודעה למנהלת כוח אדם שדיברה איתנו גם ביום חמישי, השארתי לה הודעה שגם אם היו שולחים לחמנייה, זה לא משנה מה היה בפנים, זה שיש תשומת לב, שחושבים, אנחנו ההורים במקרה שלנו, הבן שלנו לא נשוי, אבל הנשים, הבנות זוג או הבני זוג של אלה שמגויסים, זה דבר כזה גדול, וזה לא מובן מאליו, וזה קורה.
שמע, אני רואה בעיריית עוד השרון, בעיריית כפר סבא, אתה רואה, הם מרימים טלפון לכל מי שיש לו מגויס במשפחה, לשאול אם הוא צריך משהו, צריכים עזרה, אתה רואה את כל ההתגייסות, עגבניות, יש לי בבית 200 קילו של עגבניות.
אני חייב לספר לך משהו. אנחנו, אבא שלי הוא משפחה, אבא שלי נהרג אחיו, ב-61, בתאונת אימונים בשריון. בגלל שנשאר רק אבא שלי, בקרבה הראשונה, אז, ובגלל שאני הייתי איתם בקשר, גם הטלפון שלי מופיע, אני מקבל אתמול או שלשום, אני מקבל טלפון, שלום, מדברת מחטיבה 7. אנחנו רוצים לדעת איך אתם עוברים את הימים האלה. זה, דוד שלי נהרג ב-61, ביולי 61, אין שום קשר לעניין, אבל הם יודעים, אני רואה את זה אצל חתני, הרי חתני איבד שני אחים, אחד במחלה ואחד לא עלינו בצבא, התפוצץ עליו מחבל בדוגית, ואני רואה מה עובר, מה עובר את המשפחה. תראה מה זה, איזה חשיבה, לדאוג, איך אנשים עוברים את התופת הזאת, איך שורדים בה. ואני רוצה שגם נדבר קצת אחר כך, חופר, זה תוכנית שלך, קצת נעזור לאנשים לעבור את התקופה הזאת. גם בחשיבה ומה לעשות.
טוב, בוא נצא איזשהו הפסקה שתי דקות ונחזור לדברים קצת
אחרים. אבל היינו חייבים להתחיל בזה.
כן, כן, אין מה.
כבר מזמן רציתי אחותי רוחמה לומר לך מילים חמות, לא היה לי כוח רוח בי לא קמה לשיר לך כמו שלמה, מור וקינמון, כל מיני פסמים, אוי לי בלילות ואבוי לי בימים, מור וקינמון, כל מיני פסמים, אוי לי בלילות ואבוי לי בימים. לך הייתי שר, הרגיני את מראי, יפה את כמו פרדס,
חומתך תמר אוחז בסן סינאיך אני חיבה אתה בזמור וכינמון כל מיני פסמים אוי לי בלילות ואבוי לי בימים מור וכינמון כל מיני פסמים אוי לי בלילות ואבוי לי בימים למה את שותקת אחותי רוחמה הנה כל התור גנים באר אשר נחתמה עצוב לי אני צמא מור וקינמון כל מיני בשמים אוי לי בלילות ואוי לי בימים מור וקינמון כל מיני בשמים אוי לי בלילות ואוי לי בימים באביב אני מאוהבי כמה אלייך עם הזמיר ואני והוא ואחותי רוחמה את שיר השירים נשיר מור וקינמון כל מיני פסמים אור לי בלילות וחג לי בימים מור וקינמון כל מיני פסמים אור לי בלילות וחג לי בימים מור וקינמון כל מיני פסמים אור לי בלילות
פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, צחי קוונטינסקי, מה העניינים?
מראה לך את הכמות קובי שאשתי עשתה.
מה, אל תראה לי את זה, סוף, תביא לי תום.
תבוא אליי הביתה, יקיר.
תביא לי תום, בכלי מפלסטיק. צחי, בוא נדבר קצת נדלן. מה קורה בנדלן?
תדע, אני בדיוק העברתי עכשיו פאנל למטי. ושאנשים, אתה יודע, נכנסו עסקים למצוקה, נכנסו לפחדים.
אז בוא ניקח את הענף מתווכים, ענף יועצי משכנתאות, ענף עורכי דין נדלנים, כל העולם, ענף המשקיעים, מלווי משקיעים, וכולם דיברו, היה לנו שנה על הפנים, שנה וחצי שריביות התחילו לעלות, אז הייתה ירידה, ירדנו מ-300, הגענו ל-100 קמ"ש, הרי קודם זה היה 300 קמ"ש, כולנו טסנו, ירדנו ל-100 קמ"ש, ואז הגיעו החגים, ופתאום בספטמבר לא הייתה עלייה של ריבית בנק ישראל, פעם ראשונה שהוא לא העלה ריבית.
וחשבנו, הנה.
ואמרנו, חגים מסתיימים. וכולנו דיברנו, כמה עליות, לא יהיה עליות, זה יירגע, השוק יתרגל, ויחזרו הקונים, זה אך טבעי שזה יהיה. אני מכיר המון לקוחות ועסקאות, כן, חתימה אחרי החגים, חתימה אחרי החגים, חתימה אחרי החגים, ואז מ-100 ירדנו ל-20.
למינוס 20.
בדיוק.
אמרו פעם, אתה יודע, מצפון תיפתח הרעה, במקרה שלנו זה קצת היה מדרום.
אני מקווה שגם מצפון לא תיפתח עוד הרעה, כי אז...
כן, אנחנו... באמת צריכים להתפלל לזה, רק זה חסר לנו. ונהיה מצב לא פשוט, והרבה אנשים נכנסו להיסטריה, ואתה יודע, שומעים שמועות, ופתאום רואים שחנן מור פשט רגל, למרות שזה משהו שכבר מתבשל תקופה.
אנחנו דיברנו פה בתוכנית על הנושא הזה, על הקרקעות שהוא רכש בשדה דוב.
זה היה ברור שזה יקרה, לצערנו הרב. הוא עוד ניסה להציל את עצמו, בוא, צריך להגיד לטובתו, שהוא ניסה למכור והוא ניסה לחיות, סך הכל הוא לא, זה לא בן אדם רע שעשה משהו, זה בן אדם שעשה טעות.
עשה טעות, וגם השוק הוא לא, אתה יודע, בסיטואציה אחרת, אם הריבית הייתה נמשכת להיות נמוכה, היינו כולם אומרים, אנחנו רוצים להיות חנן מור.
כן, אבל מצד שני, וכבר דיברנו על זה, ואני רוצה שלא נדבר על זה, בלשני, חשוב לי שאנחנו קצת נפתח לאנשים את העיניים מה לעשות כן, וזה לא רק לנו, לנדלניסטים, זה ש... צריכים לקחת בחשבון שדברים כאלה צריכים לקרות. זאת אומרת, אנחנו עם עם זיכרון מאוד מאוד קצר. אנחנו מקבלים בשנים האחרונות, ודיברנו על זה גם אז שישבנו פה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד תזכורות שאנחנו לא בעלי הבית, ושאנחנו לא צפויים לכל מיני הפתעות, הקורונה, המלחמה באוקראינה, הריבית, עכשיו לא עלינו המלחמה. אנחנו לא כל הזמן הדברים קורים כמו שאנחנו רוצים, ואנחנו צריכים להפסיק להיות שחצנים. אז כשאנחנו קונים צריכים לחשוב, ולחשוב לפני שאנחנו נותנים מחיר, ולחשוב לפני שאנחנו סוגרים דברים, ולזכור מה יקרה אם זה לא יקרה, ואם לא יקרה, או כן יקרה.
אמרנו לא פעם ולא פעמיים, תוכנית עסקית, אבל... תוכנית עסקית, ובתוכנית עסקית עשם בלטמים.
ואנשים נכון? לא לוקחים את זה, מה שקרה לאנשים כמו חנן מור, שהם קנו במחיר שישקף את עליית המחירים שתהיה אחרי זה. ואז הם ירוויחו. אבל בוא נרד אנחנו לרזולוציה שלנו, וחשוב לי להעביר מסר לאנשים. אני רואה אנשים, אני שומע אנשים, אתה יודע, אנחנו אנשים שאנחנו מגנטים כאלה, שברגעים כאלה, או אתה יודע, מכירים אותנו מהרדיו ומהפודקאסט שלי וזה, ואנשים פונים, ומה אנחנו עושים, ותראה, ואנחנו בצרות ולא מכניסים כסף. כן, גם אנחנו לא מכניסים כסף, אבל אנחנו עושים דברים. אנחנו עושים דברים. למשל, זה שאני עכשיו פה, הדלקתי את האוטו, עלה לי דלק, נסעתי, אין לי חשמלי עדיין.
וזה ירידות, מירושלים זה ירידות.
בסדר, ובאתי לפה, זאת אומרת, אני אעשה כאן, מעבר לזה שאני שבוי ושבוי באהבה, כן? שאתה תקרא לי, אני רץ לפה ואני פוגש פה חבר, אבל זה סוג של, בסופו של דבר זה סוג של שיווק. אנחנו לא, בסופו של דבר זה סוג וזה חשיפה. ועכשיו הייתי במתי ועשיתי פאנל למתי, ואני אעשה גם שבוע הבא, ואני עושה את הזומי נדלן שלי, ואני הולך לפגוש אנשים.
נהפוך הוא, עכשיו. עכשיו שהמצב, סליחה, לא טוב, בסדר? רציתי להגיד מילה שמתחילה בחטא, אבל לא טוב. זה הזמן לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נפתח את כל הכלים. יש לנו זמן לחשוב, נכון שקשה לחשוב על מאמרים ופודקאסטים ולהתארך בתוכניות, אבל זה הזמן. זה הזמן, כי שביום, אתה יודע, ביום שפתאום משתחרר הסכר, לא היה לך זמן לשבת עם החבר שלך לקפה ולחשוב.
אז אני רוצה להגיד לך על זה משהו. עכשיו בפאנל היה איזה מנהל פרויקטים. ואני לכל אחד נתתי לדבר, ואתה יודע, אני הגבתי לו. ואז הוא אומר לי, שמע, אני, הנה, היה לי זמן, יש לי עכשיו זמן, אז אני כבר, אין הכל הזמן באים לקוחות מפה לאוזן, אז בגלל שיש עכשיו זמן, אז היה לי פגישה אתמול, אני אומר לו, רגע, תעצור. אמרתי לו, עכשיו בוא נלך לשגרה. עכשיו חזרה השגרה. נכון. חזרה השגרה. אמרתי לו, מה המסקנה שלך? שאתה חייב לפגוש אנשים בשביל ליצור את העתיד? יש מושג של ניהול זמן. תדאג שביומן שלך יהיה כתוב ביום מסוים, אני פוגש אנשים לצורך העתיד, אני פוגש את אופר, אני פוגש את צחי, אני יושב על קשרים, אני הולך לשתות קפה עם מישהו שאני רוצה לחזק איתו קשר, אני הולך לנטוורקינג, אני הולך למשהו. אם אתה תיצור את המצב הזה, יהיה המצב הזה. יהיה המצב הזה. זה כמו שאתה בנושא של הכספים, ואני אומר את זה על עצמי, אם היו שואלים אותי אם אני יודע לחסוך 10,000 שקל בחודש לפני שנפלתי עם העסק, הייתי אומר לא. אבל אז שנפלתי והייתי צריך להתחיל לשלם יותר מזה למשכנתה, אז פתאום ידעתי לשלם את זה. אנחנו צריכים ליצור את המצב. הדוגמה, דרך אגב, הכי טובה ובאמירה, זה בן אדם שפתאום מישהו במשפחה שלו מאושפז בבית חולים או הוא, פתאום יש לו זמן, פתאום לא קרה כלום אם אנחנו עוצרים את העסק. אנשים צריכים להבין, אנחנו צריכים לעשות עכשיו דברים לרוחב וגם להטמיע אותם לעתיד, אבל עכשיו זה הזמן לעשות דברים.
תהיה אתה בעל הבית של עצמך ולא של אחרים. אתה נתת את הדרך, אגב, דוגמה עם הבית חולים, אתה יודע, פתאום זה נפל לי עם הסימון כזה שפתאום הסבתא נפטרת, ואז הוא אומר, הלאה, חבל שלא הספקתי לבקר אותה יותר.
כן.
אתם כולם אומרים את זה. לבקרו אותה יותר, לא תצטערו. תכניסו את זה ביומן. תבקרו את ההורים, תבקרו את הסבתא. זה דברים של באמת, אני מאוד מסכים מה שאתה אומר. מאוד מאוד מסכים, אחרת לא הייתי מזמין אותך לפה, שהיינו מתווכחים על זה, אבל אני חושב ש... נהפוכו, תשבו ביחד ותבכו על מר גורלכם.
כן.
תבכו ביחד ותחשבו אולי ביחד, מאותו בכי ביחד, איך אפשר ליצור... יש מיניים. איך אפשר לעשות משהו ש...
אני חושב שצריך להגיד את זה יותר מדויק. אתה לקחת יותר את הביחד, אני אומר, אל תבכו על מר גורלכם, תחשבו איך מהרע הזה אתם עושים טוב. תחשבו איך אתם עכשיו לוקחים את המצב, תראה, אני אגיד את האמת, אני כמעט שלושה שבועות, לא יכולתי לעשות כלום. אני, שאני הולך עכשיו לצלם קורס דיגיטלי, לכתוב את הקורס, שזה בשבילי, אתה מכיר אותי, 10 דקות בבוקר, ב-4 בבוקר.
לא, זה הרבה יותר, אתה מוכר קורס.
שלושה שבועות. לא יכולתי, הנשמה לא עבדה לי. גם עכשיו, העיניים שלי עם דמעות, הנשמה לא עובדת. אתה שומע, הכנסנו פנימה, שמעתי על כמות הפצועים שיש, אתה יודע, אתה שומע דברים, אנחנו לא בתקופה קלה. אבל מה אנחנו עושים היום? אנחנו יושבים, לוקחים את הרע ועושים ממנו או איך יש לזה בכינוי, לוקחים את הלימון ועושים ממנו לימונדה. אין לנו ברירה.
תסתכל על חצי הכוס הריקה, לא על המלאה. בוא תראה איך אתה משתמש בחצי הכוס הריקה וממלא אותה.
יפה.
על המלאה מאוד קל להסתכל.
טוב ששלמת את זה. טוב שהשלמת את זה.
מאוד קל להסתכל על המלאה, על הכוס המלאה.
גם הכי קל לקטר ולבכות ולבקש רחמים על החיים שלך. זה לא דרך.
שמע, אני אגיד לך משהו. אני הולך לכיוון אחר. יש אומן שאני חולה עליו, מאוד אוהב אותו, שחר חסון.
כן.
הוא פסיכופת, אבל הוא, דרך אגב,
גאון.
הוא גאון. והוא אמר, המשפט שלו להסתכל חצי הכוס המלאה, אני שמעתי אותו לפני שנתיים לדעתי. שלוש אפילו אחת הופעות בקורונה, ואיך הוא אמר, אני, אין לי לימודים, והייתי פה, ואני גדלתי, ולקחתי את כל הדברים הקשים שהיו לי, והפכתי אותם לחצי כוס ריקה הזאת. אז אין לי בגרות, ואין לי זה, והנה, אתם כאן יושבים, ושואלים ים בכסף, לראות אותי ולשמוע אותי, ומהחצי כוס, מהבדיחות על סבתא שלי, קניתי לי בתים, והיום הוא אומן מספר אחד.
איך אדיר מילר אמר למישהי בהופעה שלו? את זרקת אותי? הנה, שילמת 100 שקל בשביל לראות אותי.
נכון, נכון. אז אני חושב שכן, צריכים להסתכל על חצי הכוס הריקה ולראות איך אנחנו ממלאים אותה.
נכון.
איך אנחנו לוקחים עכשיו, נכון, שלושה שבועות, חודש, על הפנים האלה כולנו. אני לא רוצה לספר לך, אמרתי השבוע למישהו, אתמול לך אגב, שלחו לי בלילה, היה שום כתבה בערוץ אחד, ומסתבר שיש שם קטעים שלי באחת ההלוויות שאני מאבטח. אמרתי לאנשים, אני יש לי כבר בברנד טאטו של הסדר ברכות של הלוויה. אני יודע מה בא אחרי בא. כבר הייתי, אני חושב, בשם 15 הלוויות בשלושה שבועות האלה. אז אני חושב שכן, אז עזר לנו אולי כל הדברים, כל התעסוקה הזאת, ולארגן אוכל מפה, ולדאוג לשם, וזה, אז הוציא אותנו, כי בקורונה ישבנו, אל תשכח שבקורונה ישבנו, וכולנו מכינו כפיים במרפסות, לא היה לנו...
בקורונה לא יכולנו לצאת.
נכון, לא היה לנו התעסקויות.
אני את הנכדים שלי ראיתי
מהמרפסת. יפה, אז לא היה לנו יותר מדי התעסקויות, פה היה לנו התעסקויות של החודש הזה, שאנחנו לא עושים שום דבר, אז היה לנו סוג של התעסקויות. בסיפור הזה שנקרא עזרה והתנדבויות, ואין מדינה, אז בואו אנחנו נמלא את המקום של המדינה, של הממשלה, איך שתקרא לזה. אבל עכשיו הנה, אנחנו חוזרים לשגרה. ואני חושב שחוזרים לשגרה זה גם לשים לעצמך יעדים בעסק.
זה הזמן לעשות את כל מה שלא עשית עד היום בעסק. ואני אגיד לך עוד משהו. אני סיפרתי שלקחתי יועץ עסקי עכשיו. ואמרו לי אנשים, תגיד לי, עכשיו אתה לא מכניס שקל. עכשיו אתה לא מכניס, עכשיו אתה לוקח יועץ עסקי ומשלם לו כסף. אז מתי אני אעשה את זה? מתי אני אעשה את זה? זה הזמן, יש לי זמן, אתה יודע מה? אני מקבל שיעורי בית, יש לי זמן להכין אותם. יש לי זמן להכין אותם.
נכון.
יש לי זמן לעשות. לך,
שדרג את האתר שלך, תכתוב עוד מאמרים, תעשה שיתופי פעולה עכשיו. בוא אני אספר לך שני שיתופי פעולה שעשיתי. נכון, מנצל את הקשרים שלי, אבל כן, עשיתי זום אחד מאוד גדול עם עיריית כפר סבא, בנושא פאנל כלכלי.
הנה, אני עכשיו עשיתי אימתי.
נכון? עשיתי דרך אגב בעקבות הזום הזה, פנו להם העירייה, אמרו לי, אופר, בוא תכין לנו עמוד כזה יפה, על המלצות וטיפים לעולם הכלכלי, זה בדיוק עכשיו בעריכות אחרונות. אז כן, בוא תנצל את הזמן הזה, כי היום כנראה לא תכניס כסף מהדברים האלה, בסדר? אבל מחר אתה נכנס למודעות של האנשים.
חוץ מזה, לא יצאת מהמודעות.
נכון, לא נעלמת.
שאני בקורונה ישבתי ועשיתי את הזום נדלן, הרי המצאתי את הזום נדלן שלי שתפס, אתה השתתפת. ורצתי, המשכתי להריץ את הפודקאסט, הייתי נוסע עם מסכה ומתגנב מהמשטרה שלא ירשמו עכשיו, והולך להקליט באולפנים. מה עשיתי? למה עשיתי את זה? למה זה היה לחוץ לי? קודם כל להסיק את עצמי. דבר שני, אני נשארתי בתודעה של האנשים. אני נשארתי וביססתי את המעמד שלי כאוטוריטה. ואת זה הזמן שלכם. אתה יודע, ישבתי, שאלתי היום את זה מתווכת, ותיקה. היא אומרת, תשמע, נפלה לי עסקה, יכול... כן, כן, ומה עשית בינתיים? את יושבת בבית, הנה, אנחנו רואים שאת בבית, אנחנו רואים שאת בסלון, את מדברת איתנו, הכל מצוין. מה את עושה? מדברת איתה מדם ליבי. היא אומרת, כלום. אמרתי לה, ותגידי לי, את ירושלמית ואני ירושלמי, איך אני יודע שאת מתווכת שם? היא אומרת, אני לא יודעת. אמרתי לה, את לא עושה כלום כדי שאני ידע. תעשו דברים. תעשו דברים. היום לא צריך להיות פרופסור, היום יש לך פלאפון. קח את הפלאפון, תצלם סרטון, תעלה אותו ליוטיוב. לא צריך להיות פרופסור.
מתוך כמעט 5,000 חברי פייסבוק שלי, שם לא מעט מתווכים ויועצי משכנתאות, קולגות, ואני חייב להגיד לך, חלק גדול מאוד מהם נעלמו. אם הם היו מעלים כל יומיים פוסט.
זה שנכנסים לדיכאון.
אני מבין את הדיכאון, זה מאוד קשה.
אז מה? כולנו בדיכאון.
צחי, גם לי, להיכנס לפה לפני שבוע, היה לי מאוד קשה לעשות את זה. היה לי מאוד קשה, נפשית. אני דרך אגב, עוד לא העליתי פוסט בפייסבוק שלי. חבר'ה, אני רק עכשיו עשיתי פעם ראשונה שיתוף לתוכנית. חבר'ה, אני עולה מערך. עוד, מאוד, עדיין מאוד מאוד קשה לי במוד הזה. עדיין, אני... זה שלבים
פסיכיים. אז אני אגיד לך, אני העליתי פודקאסטים, זה שאמרתי, אני חייב להמשיך את הרצף, ואני, שאני בדרך כלל משתף כל פרק שלי בעשרות קבוצות והכל, לא עובדת לי הנשמה.
נכון. אז אנחנו עושים את זה.
אתה יודע מה, יותר מזה? יותר מזה, יש לי זום נדלן ביום ראשון? אם אני אגיד לך שעוד לא שלחתי את הפרסום.
כן, אני זוכר. אני גם הזום שהייתי איתך לפני שבוע. כי עדיין קשה לנו לדחוף את העגלה הזאת.
אני פחות במצב רוח.
קשה לדחוף את העגלה הזאת, אבל לפחות יש לנו את העגלה הזאת.
כן. אבל אנחנו עושים, קודם כל להעסיק את עצמנו. ב', לנצל את הזמן הזה, לא לעשות. אי אפשר לבוא עכשיו בצורה בוטה לאנשים ולמכור להם ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת תשרגו את האתר, תבדקו נכון. את האתר, תיכנסו. אתה יודע מה? אני סיפרתי היום בזום. מתי אני למדתי קנווה? בקורונה.
קנווה?
קנווה זה האפליקציה של זה.
נכון, של
לעיצוב.
נכון, נכון, נכון.
אני עד אז הייתי עושה את כל הבאנרים שלי ואת הכל בצייר ווינדוס ובזה, בפאוורפוינט. אני ניצלתי את הזמנים האלה בשביל לשדרג את עצמי. אני לומד כל הזמן. אני, הנה עכשיו קניתי אוזניות. איך אני קניתי? לא אוזניות, מיקרופונים לפודקאסט שלי. מאיפה זה? ישבתי, הקשבתי, למדתי, הקשבתי ליוטיובים. יש לנו זמן לעשות את זה. לזה אפשר להקשיב. גם אם אתה שם ברקע את התמונות של המלחמה.
כן, זה לא... חלק מהעניין שלנו, אין מה לעשות. אנחנו צריכים... צריכים לעשות, רק זה מה שיעזור.
גם שאנחנו עושים, תקשיב, אי אפשר כל היום, עם הדאגה שלנו לילדים שלנו, עם הדאגה שלנו לעם שלנו, עם הפגיעה, אנחנו הרי מאוד פגועים. נכון. אנחנו עם מאוד פגוע, פגעו לנו בשיא הגאווה שלנו. אתה יודע, אני דרך אגב אומר, אני מרגיש שזה קרה לי פעמיים, בחיים שלי, פעם ראשונה שרצחו את רבין, וזה לא משנה, אם אני הצבעתי רבין או לא הצבעתי רבין, אני, ברגע שפגעו לי בראש ממשלה שלי, זה פגעו בי, וזה היה נורא, ופעם שנייה זה המלחמה הזאת, שאמרו, הנה, אתה יודע מה, אולי פעם שלישית זה המלחמת יום כיפור, שהראו לנו מאיפה הדג, ואני אומר לך, אז אין לנו מצבי רוח טובים, אם אנחנו לא נעסיק את עצמנו, אופר, אם אנחנו, הנה, אנחנו עכשיו יושבים, נכון שאנחנו מדברים על הנושא הזה,
אבל אתה חוזרים, קשה לנו לצאת מהנושא הזה, אתה שם לב?
כן, כן, בסדר, אבל אין מה לעשות, אנחנו נמצאים בסיטואציה. אבל אנחנו גם מעבירים בינתיים מסר, אופר, אנחנו מעבירים מסר לאנשים, אל תיתנו למצב הזה למשוך אתכם למטה. אל תגרמו לכם להפסיד עוד יותר, גם ככה אתם לא מכניסים, לפחות תנצלו את הזמן לבנות את ההמשך. לכו לנטוורקינג, לכו תפגשו אנשים, תקבעו פגישות שבחיים לא היה לכם זמן לעשות אותם עם אלה שלא התגייסו. תעשו פעולות, תעשו זומים, היום לא צריך לצאת מהבית, אתם מפחדים לצאת מהבית, אתם במקומות. אני עשיתי שבוע שעבר, עשיתי שיחת זום עם יועץ פיננסי מנתיבות, ואתה יודע מה? בגלל שהוא לא יכול לצאת, הוא לא יכול להשאיר שם את זה, אז אני הולך להקליט איתו פודקאסט, בזום, אני לא מקליט בדרך כלל בזום, אתה יודע, אני אוהב שבאים יושבים לידי, אבל זה חלק מלעשות, חלק קצת לשחרר, קצת...
לדבר משהו אחר, ברור. טוב, בוא נצא לעוד איזשהו מפסקה, ונחזור לדבר נדלן, בוא נדבר נדלן.
יאללה,
נדלן, רגע, לא קודם הפסקה.
גגויים ששומרים אותך איתי מהזמן דרך המייאש אם אוכל להיות עצור לרגע גם ישמח כל הגלים מתקרבים אך נשברים חלומות לילה
שידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, צהריים טובים, צחי.
נשאר אותו דבר, כמו קודם.
כמו קודם, אבל שמתי דווקא את הג'ינגל של התוכנית, הפתיח כזה, אז זה אומר שאנחנו צריכים קצת לדבר נדלן.
חייבים.
יעלה או ירד אחרי המלחמה?
תראה, אם אנחנו נלך אחורה, וברוך השם אני מופיע פה לא מעט, ותמיד אמרנו שברגע שנחזור לתקופה הקודמת, הרי המלחמה לא נכנסה למקום ריק, היא נכנסה למקום שכבר היה בו התחלה של עצירה. אנחנו באים הרי, אתה אמרת את זה קודם, נכון. מהתקופה של הריביות.
המלחמה בלמה, לא את הבלמה.
המלחמה נתנה את הברקס הסופי. ושכאן, א', רוב האנשים, שמע, 360 אלף מגויסים, זאת אומרת, וזה הרוב צעירים, אנחנו מדברים על השנים של בין 22 או 21.
עד 40 כמעט.
עד 40 ו-40 פלוס, זאת אומרת שיש, והיתר עסוקים, כמו שאמרת קודם, היתר עסוקים להעביר אוכל ולעשות וגם לשרוד.
וזה לא בראש שלהם כרגע.
אף אחד לא בראש שלו. ולמעשה דבר אחד אבל לא השתנה, הצורך. יש צורך עצום בדירות. הרבה מאוד אנשים לא קונים כבר הרבה מאוד שנים דירות. אם אנחנו, ועשינו את זה לא פעם, ננתח את כל התקופה, הצטברו המון צרכנים, המון משפחות שחיכו להגיע לדירות, אם זה כל אלה שחיכו לזכות בדיור למשתכן או אחר כך בכל ההגרלות, אם זה כל אלה שמכל כל התופעות שנוצרו, מהקורונה, מכל מה שאמרנו קודם, לא קנו, הגיע מצב שאנחנו כמויות אדירות של משפחות ויחידים שצריכים מקום לגור.
אבל אתה יודע, אני מסתכל על שנה וחצי האחרונות, ואומרים שחסר כאן 100-120 אלף יחידות דיור.
יותר.
יותר, וגם אנחנו נדבר על עולים חדשים שקצת יעלו כתוצאה מאנטישמיות שעולה, אנחנו גם נדבר על תושבי צפון, דרום, שיגידו, אנחנו כבר לא רוצים לגור באשקלון, או לא רוצים לגור בסדרות, לא הרבה, אבל זה עוד תוספת לאותו ביקוש שהיה לנו בין, פעם קראנו איזה חדרה גדרה, אני חושב שהיום זה עדיין חדרה, סליחה, גדרה אפילו מבואות חיפה, טירת הכרמל, התרחב לשם, אבל נוספו לזה עוד אנשים, ואנשים לא קנו דירות. קבלנים, אנחנו מכירים קבלנים.
קבלנים לא בנו.
לא, גם קבלנים שבנו, עדיין לא מכרו את כל הדירות שלהם. פעם היינו רגילים, בניין נמכר.
ולא בנו, בעיקר לא בנו.
אז אתה אומר, איפה אותה מאה... נניח יש עכשיו 40 אלף דירות לשיווק. בסדר, זה פחות או יותר, אם אני לא טועה, ערב המלחמה, דיברנו על 30-40 אלף דירות לשיווק. למה אנשים לא קנו אותם? אז מה השתנה?
תראה, אנשים לא קנו בגלל שאנשים פחדו. אנשים ראו את הריבית עולה. גם תחשוב, אתה יועץ משכנתאות. היום בן אדם לוקח משכנתה של מיליון שקל, פעם הוא היה צריך לשלם 5,000 שקל ל-20 שנה, היום הוא צריך לשלם 6,000 שקל ל-20 שנה, ואם הוא לוקח ל-30 שנה זה 5,000 שקל, וגם מזה נגזר המשכורת נטו שלו, היכולת שלו להחזר, בשביל לקבל 5,000 שקל, כדי שזה יהיה 30%, אתה צריך יותר משכורת. ואנשים ראו את זה עולה ועולה, ושמעו את החברים שלהם שהם נחנקים. אנשים קיבלו רגליים מאוד מאוד קרות.
כן, אבל אז נוצר מצב שהם הלכו לגור בסחירות. והם שנים לסחירות הזאת כבר 7,000 ו-8,000 שקלים.
אבל בסחירות הם יכולים, כמו שגם בקורונה הם עשו, ברגע שיש לחץ, סוגרים והולכים לגור אצל ההורים באחד החדרים בבית. לא כל אחד יכול, אבל זה מה שהם עושים. וסחירות אפשר לעצור. אבל עוד פעם, סחירות זה לא התחייבות לטווח ארוך. זה לא התחייבות שאתה עכשיו סגרת את זה ל-30 שנה. ועוד פעם, אבל מעבר לזה, הפסיכולוגיה, אתה, לך ולי, שאנחנו מדברים על משכנתה, זה אנחנו מדברים, כמו שאנחנו מדברים על העת שאני רואה פה מול על השולחן. אנשים שמבינים ושמעו גם את הקשיים של ההורים שלהם בהחזר משכנתה, ורואים את זה ושומעים כל היום ברדיו לפני זה, שבן אדם שילם 5,000 ופתאום זה קפץ לו ל-6,500, ופתאום הוא נחנק, והם רואים חברים שלהם לידם, פתאום לא גומרים את החודש, ושומעים את האחות שלהם, את הדוד שלהם, את האמא שלהם. אנשים קיבלו רגליים קרות. ואתה יודע מה? גם היה תרומות מהסביבה שאולי ירדו המחירים. איך מעיזים להגיד את זה?
איך ירדו מחירים? נו, אמרתי אתמול.
אבל הנה, אני יכול להזכיר לך, ואתה יודע שאני בתקופה הזאת פרחתי בגלל שהייתי חוק דירה שלישית, שכחלון היה שר האוצר. אני לא אשכח את השלט על בתי מלון בירושלים, בשדרות הרצל. את השלט, המחירים ירדו. ואני הסתכלתי על השלט ואמרתי, השלט ירד לפני שהמחירים ירדו. מה זה הקשקוש הזה? אבל עשו, אתה יודע, עשו כל מיני יחצנות והכל.
בסוף, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן הרבה, אבל בסוף, שאני מסתכל על כל העולם הזה שנקרא נדלן, מי שקובע את המחירים בסוף, זה הקבלנים.
כן, זה בבנייה החדשה.
בבנייה החדשה, כי אם אני עכשיו צריך לקנות בית, בבנייה חדשה, שעולה לי איקס כסף, אני אמכור את הדירה שלי, שהיא דירת יד שנייה, אני רוצה למזער נזקים. יכול להיות שאני כן אצליח להכניס יד לכיס ולהביא קצת הון עצמי, אבל אני רוצה להכניס כמה שפחות יד, אני רוצה שהדירה שלי, שאני אמכור אותה, תממן את, כמה שיותר מהדירה החדשה. קבלן שמוכר היום דירה, מתי הוא התחיל לתכנן אותה? לפני שנתיים, שלוש? הוא עשה את הדוח אפס? הוא תכנן את עלויות הקרקע?
כן, אבל לא גם עלויות הבנייה.
מאז עלו לו עלויות הבנייה, עלויות המימון. תחשוב שכל הקבלנים בשנה וחצי האחרונות, מאז שהתחילו, לא, בשנה האחרונות, מאז שהפריים נתן את הזינוק היותר רציני שלי, לא מדבר איתך על שואלה ב-0.25.
ומאז עליית הריבית ועליית והמלחמה באוקראינה.
כן, מה שקרה, אחד.
הדברים שעשו את השינוי.
אז אתה אומר, המדדים הם הפילו את זה לקונים, בסדר.
אבל גם כן, בסוף לא הכל.
לא הכל, היה שינוי, אבל אתה מסתכל על משהו אחר. הקבלן קנה קרקע. ב-X כסף. הוא מימן את הקרקע. הוא הכניס לחישוב שלו בדוח 0, לדוח רווח והפסד שלו. הוא הכניס עלות מימון 2% נניח. לא משנה. פתאום העלות מימון עלתה לו בכמעט 5%. מה זה אומר? הרווח שלו נדפק לא 5%, אבל נניח ב-4%, ב-3.5%, כי זה חלק מהמרכיבים. עלויות. למה שהוא ימכור בפחות? אני לא רוצה שהקבלן שלי...
אז עלו לו כל חומרי הבנייה. כל חומרי הבנייה בארץ עלו. בעולם.
יפה, אז אם הרווח... מסתבר
שאוקראינה מחזיקה חלק ניכר.
נכון, כלומר, אם היום קבלן מוכר דירה ב2 מיליון שקלים, זו דירה שהוא תכנן אותה לפני 3 שנים למכור ב2 מיליון שקלים. כלומר, על רווח נניח של 20%, היום הוא ירוויח על זה 10%. הבנק המלווה להסכים איתו. כלומר, אין, למה קבלן ימכור בפחות? אין סיכוי.
דרך אגב, היית לארד שאמרת 10%, לא תמיד גם הוא ירוויח את זה?
כן. כלומר, אנחנו... אני לא רוצה שקבלן יפסיד כסף. כי קבלן שיפסיד כסף...
קבלן לא יפסיד כסף.
אבל אם קבלן שיפסיד כסף, יקראו לו בסוף חנן מור. ואנחנו לא רוצים. אנחנו מכירים מה קורה לקבלן שפושט את הרגל.
כן.
זה לא טוב לאף אחד. אפילו ששילמת רק...
אגב, זה לא טוב, בגלל שזה גם אפקט, אפקט השלג המתגלגל. זה, זה, זה כדור שלג שמגיע לכולנו. זה לא יעזור כלום.
נכון. ואני חושב שבסוף המחירים לא ירדו. כן, דרך אגב, ירד. אולי כרגע ב... ביישובי קו האימות נקרא להם, עוטף, עוטף.
אתה יודע שאני אזכיר לך, אני, אתה יודע, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה, אני התראיינתי, אני צריך באמת להסתכל, זה היה פעם ראשונה שהייתי בטלוויזיה, אצל שירה פליקס במקצוענים 10, וישב לידי אז ראש עיריית שדרות, ואתה יודע, התגלגלנו בשיחה, והסתבר אז, ש... וזה המשיך אחר כך, שדווקא בתקופה שנפלו שם הכי הרבה טילים, המחירים עלו. אתה יודע, השוק, למה? השוק, כן, כן, זה מה שקרה שם. השוק, אתה יודע, בגלל שהשוק מתנהג, אתה יודע, אנשים רואים במקום הזה כהזדמנות, ואז הם דווקא קונים שם, ואז דווקא בגלל זה...
הצעה וביקוש, את האמת זה נכון, זה הצעה וביקוש.
אז אני אומר, אני אומר, כל הנושא של קו העימות בישראל הולך להשתנות. תראה, קריאת שמונה זה לא שעכשיו היא תחת אש, זה פשוט תזכורת לימים שהייתה חיה תחת אש. ולא, היא לא, נכון, היא אף פעם לא קפצה לגמרי, והיא קפצה הכי הרבה בתקופה שהיה שקט. אבל תראה, גם לשם יחזרו וגם למטולה יחזרו. אנשים בסוף, אתה יודע, ברגע שטיפה התרקח האש, כולם בסוף מתגעגעים הביתה ורוצים לחזור לשגרה. אז גם קווי העימות יעלו. אני אומר לך, מה שהולך לקרות, עוד פעם, השאלה גם מה יקרה מבחינה כלכלית, בגלל שבסוף מישהו צריך לממן את ה... את המלחמה הזאת, שמה, מוצאים פה מאות מיליארדים. רק תחשוב ההפגזות של חיל האוויר. תחשוב רק כמה חיל האוויר עלה בתקופה של המלחמה.
עליים לתת 3 מיליארד שקל בינתיים, אני חושב. זה...
כמה?
3 מיליארד הייתי? אני לא זוכר. לא...
איך 3 מיליארד? רק הפצצות שנפלו שם, זה מאות מיליאר, מאות מאוד מאוד רבות של מיליארדים. אבל עזוב את זה, זה... מישהו יצטרך, אנחנו לא יודעים אם יהיה פה מלווה מלחמה, מלווה מרצון, מלווה מססון, אם יהיה פה איזשהו מיסוי, יהיה, כל, לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה יהיה. יהיה עלייה במחירים, משהו יקרה פה. זה, הכסף יצטרך לחזור מאיפשהו. נכון שהאמריקאים נותנים לנו, ושההורים נותנים לנו קצת כסף, אז אנחנו נרגעים, אבל בסוף צריכים לייצר את זה. ואנחנו גם לא יודעים מה קורה, אנחנו לא יודעים, בגלל שאין לנו הנהגה, אנחנו לא יודעים מה האמת, אנחנו לא יודעים איפה המדינה בגרעון שלה, ואנחנו לא יודעים כלום. יש ערפל מאוד מוחלט, השאלה לאן זה יופיע, לאן זה ייקח, ואם יהיה עלייה של ריביות או יהיה משהו.
אגב, מדברים על זה שדווקא הריביות כן ירדו בשביל לתמרץ את המשק. עכשיו,
לדעתי יהיו חייבים, בגלל שבסוף זה לא רק נדלן.
כן, אבל הורדה בריביות, אתה יודע מה זה יגרום? משקיעים, ברוכים הבאים לעולם הנדלן חזרה.
כן ולא, בגלל שתזכור, תזכור שעדיין התשואות הן מאוד נמוכות, ולא כל אחד מבין את זה, ולא כל אחד מבין את העתיד. אנחנו נראה עוד פעם את הבריחות לחוץ לארץ, אנחנו נראה עוד פעם בריחות לשוק ההון ולכאלה. עוד פעם, השאלה מה יקרה גם מבחינת ההתנהלות של הממשלה, איך היא תתנהג, אין היום אבא לנדלן במדינת ישראל. עם כל הכבוד, לא שר השיכון ולא אף אחד, אין לנו. היום הנדלן בלי אבא, ואני חושב שזה שהמדינה שרויה בעלתה עם כל המלחמה, זה רק שיחק בעולם של הנדלן לטובתה.
נכון.
אין מישהו שמכוון, אתה מכיר מישהו שמכוון שהיום יושב, מעל בנק ישראל, מעל משרד השיכון, מעל משרד האוצר ואומר, יאללה, בוא נעשה מבצע כזה ונחדש. אין את זה. אנחנו לא יודעים מה יקרה. אנחנו בבעיה. ובגלל שזה קורה ככה, המחירים יעלו בוודאות ובצורה קשה.
כלומר, היום אם אני הלכתי הצידה, שמתי את עצמי קצת בצד, יצאתי מהשוק, כי לא משנה מה, חששתי, יכול להיות שכן כדאי לי לחזור לתחום הנדלן, להשקיע, כן כדאי לי להיכנס, לא לשבת על הגדר?
אם יש לך היום, תקשיב, אנחנו דיברנו על זה גם בזה, שיינו ביחד. אם יש לך כסף, אופר, אם יש לך כסף, זה הזמן להשקיע. אם אתה היום, יש לך אולי חלק מהכסף, אתה הולך למהלך, קח את אופר, קח יועץ, תעשה בדיקה כלכלית, תיכנס לעומקו של עניין, תבדוק שרידות, ואם אתה יכול, תעשה. תבדוק את זה פי 10 פעמים מאשר היית בודק את זה לפני זה. מה שאתה לא תקנה היום, אופר, אתה תקנה בעוד שנה. בואו נהיה פתוחים, בסדר? אנחנו לא יודעים תקופה. אין, רק נביא יודע.
נקנה יותר
אתה תקנה בפי כמה. אין, לא יעזור.
איך תדע, אולי פתאום מס רכישה יעלה באחוז?
אבל עזוב, אני לא מדבר.
זה, לא, זה,
עזוב,
אני מדבר
זה לא משהו משקיע. הרי לא יעלו את המס רכישה לרוכש הראשון. אולי יקטינו זה מסגרות, אבל אנשים יקנו, רוב הקונים יהיו לא משקיעי נדלן, יהיו רוכשים סופיים.
היה לי אתמול שיחה עם בחור שרצה לקנות דירת 5 חדרים מקבלן, והוא מבין שזה כמעט 2,800, פחות או יותר, והעון העצמי שלו כרגע אולי מאפשר, אבל שאלתי אותו רגע, אבל בואו נקפוץ 3 שנים קדימה, אתה מסוגל לעמוד במשכנתא של 1,800,000? מול ההכנסה שלך? הוא אומר לי לא. בדקנו, הסתכלנו, אין. עזוב את החיסכון שבזמן. אז אמרתי לו, בוא תקנה את 3 חדרים של הקבלן הזה, תקנה ב-2,150. תקנה את 3 חדרים של הקבלן הזה. לפחות הכס תישאר במשחק, כי אם אתה חי בסחירות.
זה המשיטה שרציתי שתגיד את המשפט הזה.
ודרך אגב, וואלה, אני חייב במשחק. להגיד לך, אנחנו אומרים את המשפט הזה כבר שנה, שנתיים. תיכנסו, אל תיצאו ממעגל תהיו או במעגל של הסוחרים, מזכירים סוחרים, או שתהיו, או תיכנסו למשחק. אמרר.
אופר, בא אליי זוג, ובא אליי לייעוץ, ואני עושה הרבה ייעוצים, ורוצים לקנות, נגיד בהרצליה, אבל יש להם כסף בשביל לקנות בחיפה, אני בודק איתם, או לא בחיפה, אולי קצת יותר, אני בודק איתם מה הם יכולים לקנות הכי טוב באותה סביבה, כדי שבסוף הם יישארו באותו מקדם, באותו קנה מידה, כאשר הם ירצו לעבור לדירה בהרצליה. ואנשים צריכים להבין את זה. רק ככה עובדים, ורק ככה עובדים נכון, כמובן, צריכים לבדוק גם את כל האופציות האחרות, כדי שנכוון את האנשים למקום הכי טוב.
נכון, נכון, נכון. מה אני אגיד לך?
אבל השורה התחתונה, אופר, זה מה שאמר לי הרב דוד אבו חצרה. תעשה, תעשה, תעשה. אל תשבו, אל תבכו, אל תמררו על מר גורלכם. תעשו. ומי שיכול עכשיו, תעשו. ואם יש הורים שיש לילדים והם יכולים טיפה לעזור להם, תעזרו. ושמה שאתם לא תצליחו לעשות איתם היום, מחר יעלה יותר.
ברור, תמיד אני, יש לי קרוב משפחה בקריית השרון. הבן אדם שדיברתי איתו גם בקריית השרון, שמחר את הדירה ב-2007, כי הוא חשב שיעשה שדרוג, מה קרה ב-2008? קפיצה גדולה שמחירה נדעי, עד היום הם גרים בסחירות. בשביל שהדבר הזה לא יקרה, כי בסוף אתה מסתכל, אולי הזוג הזה יכול להסתדר בסחירות, אבל יש את הדור ההמשך, את הילדים, יש את ההוצאות הקבועות, וזה נכס שלא שלך. לפחות, אתה יודע מה, גם אם אתה רגיל 5 חדרים ואין ברירה, אז אתה עבור ל3 חדרים, אבל לפחות זה שלך, זה בית שלך, זה משהו ששילמת עליו. ואולי תעשה עם זה אקזיט בחיים בהמשך. דברים האלה מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד חשובים. מה אתה אומר? יהיה לנו עוד שבועיים, שלושה?
יהיה רגוע? הנבואה ניתנה לשוטים. בואו קודם נראה איך אנחנו עוברים את הימים הקרובים. תשמע, אנחנו נמצאים שם ממש כבר ליד בית חולים, ואנחנו מורידים את המנהרות. דיברתי עכשיו עם הבן שלי שהיה בהנדסה, ודיברנו על זה עכשיו שהייתי בדרך. בשבועיים הקרובים לא יהיה שינוי גדול, לא יהיה שינוי גדול. אני מקווה שרק נחדד את ההצלחה, אני מקווה שיפסיקו הזרימה של הפצועים וההרוגים, שבאמת יהיה פה רוגע. אני לא מאמין בזה, אני רק מקווה, ואני סומך על הצבא. אני סומך עם כל מה שהיה בהתחלה.
אז זהו, מה שהיה בהתחלה, אני לא יכול להשאיר את הצבא ב-100%.
אני מרגיש שהצבא עשה תיקון גדול, לא אני בשביל לשפוט, הצבא, השבק, אתה יודע שאני, יש לי רקע. אני מרגיש, היום אני מרגיש מאוד בטוח, אני גם יודע שהם קיבלו את הסתירה, ואתה יודע, בן אדם שקיבל סתירה יודע להתגונן, הרמטכ"ל מנהל את המלחמה בצורה גאונית, השבק מנוהל, המוסד, אנחנו יודעים שהכל עובד, אין לנו הנהגה, זה
בסדר,
לא, אנחנו לא מביאים פה עניין פוליטי.
יכול להיות שעדיף שגם ככה שלא תהיה הנהגה.
אני רק מקווה גם שתישאר אהבת החינם שיש בעם.
אמן, אמן, אמן.
זה כל כך חשוב.
אני פועל באמת מאחל קודם כל לשובם של כל החטופים, ובריאותם של כל הפצועים, והשתתפותם בצער של כל המשפחות השכולות ושל הנרצחים, ואנחנו מקווים שזה ייפסק איפשהו, ואנחנו נחזור פה שבוע הבא. אני עוד לא יודע מי מתארח.
אתה יודע שיש לך תושבת כפר סבא, שנהרג אחי הנרצח. זה בני דודים רחוקים שלי, ונראים, הוא והבת שלו נרצחו.
יש לי חבר טוב שהבן שלו חטוף, שני חברים, נתווך, אלון נמרודי, שגם שם הבן שלו חטוף ממושב נירית. כן, צערי זה מעגל שכולנו נוגעים בו.
אין מישהו שזה לא נוגע בו, זה אלפים.
אנחנו חייבים לסיים, אחרינו, סקיני מיני, עם ענבר ראם, תוכנית לכלכלת המשפחה.
שגם שם התראיינתי.
כן.
עשיתי פודקאסט איתה. מה, היא פה?
היא פה, היא שם, היא שם, מאחורה. אנחנו נחזור לפה שבוע הבא, פרלמנט הנדלן, אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן. סוף שבוע רגוע, בריאות ואושר. שבת שלום.
שבת שלום.
תודה, צחי, תודה. ביי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול התחנת הרדיו. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול התחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן,
מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו